אז שלום לכם, אז בעצם אנחנו נמצאים בפודקאסט מהגן גסדה עם עליה. הפרק הפעם אנחנו נקדיש אותו לאירפן חאן, שהוא נפטר בסוף אפריל, ב-29 לאפריל, בגיל 53 ממחלת הסרטן, שהוא סבל ממנה במשך שנתיים. ואיתי נמצאת פלורי שימוני וגם משה ספיר, אני אציג אתכם. אז קודם כל, משה ספיר, אתה בעצם עובד בחברת תוכן בוליוודי, צפית במעל 3,000 סרטים הודים, ואתה נשוי, נכון, עם 3 ילדים, ברוך השם. והייתי גם פלורי שימוני, שהיא בעצם פנסיונרית של חברת אלטה, היא חברה בעמותה למען מורשת יהדות הודו, היא עלתה בגיל 20 מבומביי לישראל, ובעצם כבר בבומביי התחילה אהבה שלה לסרטים, ובעצם את ראית עם אבא שלך, או אפילו סרטים סרטים הוליוודים בבומביי, נכון?
נכון.
נכון, אז ראית את עשרת הדיברות, נכון? סיפרת לי, ראית גם את אנה פרנק.
כן, כל הסרטים הכי מפורסמים חוץ מסרטים אחרים, במיוחד מה שקשור ליהדות ולהוד וליהודים עולם, זה לעולם לא חספסנו, תמיד לקחו אותנו לראות את זה והכירו לנו את העולם היהודי גם בארצות אחרות.
וואי, זה מדהים. זה מדהים שכאילו ראית את הסרטים האלו בהודו. כן, זה ממש זה. אז בואו נדבר בעצם קצת על אירפן. אז בעצם הוא התחיל בתור שחקן קריקט, הוא בכלל לא התחיל בתור שחקן קולנוע. הוא נולד ברג'סטן, וקראתי שבעצם לא היה לו כסף לקנות את הציוד לקריקט, ואז הוא החליט לנסות את מזלו בקולנוע.
נכון, כי עיקר הוא היה באמת בצעירותו שחקן קריקט טוב, ולכן גם כן הציעו לו להשתתף בתחרות להיבחר כשחקן לאומי בהודו, אבל כמו שאמר, עקב חוסר תקציב ומצב משפחתי, מצב משפחתי מבחינה כלכלית, הוא לא יכל לעשות את זה, ולכן הוא ויתר על הדבר הזה. אבל הפאשן הכי גדול שלו זה היה משחק, לשחק כתור שחקן בקולנוע. ועל זה הוא התמקד אחרי זה מיד, אחרי שהוא עשה את התואר השני שלו, היה בן אדם מאוד משכיל, תואר שני שלו, בזמן הזה הוא קיבל מלגה, מלגה מבית ספר המשחק בדלי, ב-1984. ושם הוא עשה את המשחק, את הקורסים האלה של המשחק בהצגות ובטלוויזיה, בקולנוע, בכלל כתוב שחקן, ואחרי זה הוא בא לבומביי בשביל להתקדם בנושא של הקולנוע.
הבנתי, יפה, יפה. רוצה משה, רצית להוסיף?
להוסיף משהו, אירפן חאן בעבר ציין שבצעירותו, תחת טרם שהוא נכנס לשרוול הקולנוע ההודי, יש שחקן הודי שנקרא מיתון צ'קרבורטי. הוא שחקן קולנוע בולט, ככה שהתחיל את הקריירה שלו בשנות ה-80, ואירפן חאן ציין שבצעירותו הוא חשב שהוא דומה לו, שהוא מזכיר אותו.
אוקיי.
בעצם אף אחד לא חושב כך, אבל אירפן חאן ציין הייתי נער וככה, בגר שאני דומה לו, הוא אומר, אם מיתון יכול להיות שחקן, להתברג בתעשייה, כנראה שגם אני אתאים
להיות שחקן.
את הקולנוע, זה נתן לו איזה דחף כזה, שגם אני רוצה ככה להיכנס למסלול הזה של הקולנוע ההודי.
יפה.
זה הניצן הראשון שנתנו ככה את הדחף הזה ואת
המוטיבציה. יפה, אז בעצם אחד הדברים שתמיד אומרים עליו וגם רואים בדמויות שלו בסרטים, שאיכשהו זה כנראה מתחבר לאישיות שלו, שהוא באמת בן אדם מאוד מאוד צנוע. זאת אומרת, גם בתפקידים, נניח בסרט פיקו, שיחק לצד עמיתיו בצ'אן וכו', והעמיתיו כזה משחק, אמנם הדמות שגם עמיתיו היא מוגזמת, אבל גם הוא משחק אותה בצורה מוגזמת. הוא עושה את הכל קטן, צנוע, גם בדלנצ'בוקס, הכל עושה את זה מאוד צנוע. ואחד הדברים באמת שמספרים עליו שהיה באמת בעננה מאוד כזה מחובר לקרקע. אפילו היה חבר בקבוצת וואטסאפ של החברים שלו מהזמן של הלימודים, שם הוא הכיר גם את אשתו. אז באמת יש עליו המון סיפורים ששמעתי שכאילו מראים עד כמה הוא ממש לא היה מחובר לנקרא לזה תהילה הוליוודית.
נכון, נכון, אנחנו יודעים שהוא היה בן אדם, יודעים, זאת אומרת, מכירים אותו דרך כל הסיפורים שאנחנו קראנו או שרואים שהוא היה בן אדם מאוד צנוע. חוץ מזה שהיה צנוע, הוא גם כן היה, המחשבות שלו היו מאוד פילוסופיות כלפי החיים. ואם אנחנו רואים בדמויות שלו, לרוב הוא משחק את הדמויות של אדם הפשוט, אדם הפשוט שבסופו של דבר יכול להגיע להישגים של בן אדם ייחודי. הוא אמר באחד הרעיונות שלו יחד עם טום הנקס, אחרי שהם שיחקו בסרט אינפרנו ביחד, והיה להם את הרעיון ביחד, שראינו אותם, אז הוא אמר שאני תמיד אוהב לגלם את הדמות של אדם הפשוט, ולתת את המסר לאדם הפשוט, שאן אורדינרי מן כן אולסו צ'יינג' טו בי אן אקסטראורדינרי פרסן. אדם הפשוט יכול להפוך לאדם מיוחד וייחודי. ואם אנחנו רואים בסרטים שלו, ברוב הסרטים הוא כן מוסר את המסר הזה לזולת, לאנשים שאכן, אל תראו את עצמכם כתור אנשים קטנים, אלא תנסו להפוך למשהו מיוחד.
כן, וגם...
וזה מצבה פילוסופית ועמוק.
נכון, וגם את סיפרת לי שבעצם הוא קנה חווה חקלאית במערשתה, והוא בעצם עזר שם לתושבים מקומיים.
כן, הוא קנה חווה חקלאית באחד הכפרים ליד איגת פורי, שזה במהרשטרה, וכשהוא הגיע למקום הזה וראה את העוני ואת הקשיים של אנשי הכפר, הוא החליט לעזור להם. וקודם כל הוא קנה להם בכלל אמבולנס לכפר. אחרי וואו. זה הוא החליט לספק ולדפק לילדי הכפר, ספרים, מילי גשם, ביגוד חם, ואפילו כשהיה בטיפולית שלו בחוץ לארץ, דאג להודיע לאנשים שלו להמשיך לעזור לכפר.
וואו.
ואחרי מותו, אנשי הכפר שכל כך
העריכו אותו,
מתאבדים ומעריכים אותו, האזור ולחוות שלו את השם, ובמראתי השם זה הירוצ'יוארי. הירוצ'יוארי זה אומר החווה של הגיבור, וזה הכבוד הכי גדול שהם חשבו שמגיע לאירפן כאן.
וואי, מדהים. יפה, יפה. תגיד, משה.
כן, אני חושב שההצלחה של אירפן כאן נובעת מכמה סיבות. כן. אחד, הוא הצטייר כדמות של הודי טיפוסי, common man, כאילו אדם פשוט, שבסרטים ההודים, הבוליוודים הטיפוסיים, המיינסטרים, הגיבור הוא לא נראה כמו אירפן חאן.
כן.
לא בחזות שלו, לא בצבע האור שלו, יש שחקנים ששחומים כמו, אבל אירפן חאן הוא לא הצטייר כגיבור הירו בוליוודי טיפוסי. הסרטים שהוא גילם הוא בעצם... הוא צייר בהם, הוא אפיין בהם את ההודי הטיפוסי המאהב הפשוט בעבודה, הפקיד במשרד, כמו שראינו לצורך העניין בסרט לאנצ'בוקס שלו.
היי, אז יש לי שאלה. כאילו, זו הסיבה שבעצם אתה חושב שכאילו, כי הרי יש הרבה שחקנים בוליוודים גדולים, יש אמיתב בצ'אן, יש סלמן חאן, שרוק חאן, אמיר חאן, מעט מאוד הצליחו לעשות קרוס אובר להוליווד, כלומר, הוא הצליח. הוא עבר, צריך לעשות את חיי פאי, את נער חידות מבומבי, פארק היורה, מלא סרטים. למה דווקא הוא?
לגבי הנקודה הזאת, אני רוצה להעביר. אירפן חאן, זה לא שהוא הלך ודרש, אני רוצה לשחק בסרטים הוליוודיים.
נכון.
המערב, הוליווד, כשרוצים ללהק שחקן הודי, אז הם לאו דווקא יקחו מישהו שנראה כמו אקשי קומר, או סלמן חאן, או ריטיק רושן, את הבחור היפה והשרירי והרקדן הטוב, הם יקחו מישהו שדומה
ונראה
והחזות להודי שכרגע נמצא בסמטאות בומבי ברחוב, בחנות, במשרד. אז הם לא כל כך מתאימים לטייפ קאסט ולליהוק שהוליווד מחפשת. וגם סלמן חאן, לצורך העניין וריטיק רושן, לא מסכימים לגלם תפקידים כמו שאירפן חאן גילם. לפעמים זה הספורטינג אקטור, זה השחקן תומך, זה השחקן משנה, לאו דווקא תפקידים ראשיים. אבל הוא התאים לזה בחזות שלו, בצורת, בשפת גוף שלו, בסרטים, וכמובן גם באנגלית שלו עם המבטא, זה מה שהם חיפשו, והוא התאים לזה, זה היה כמו כפפה. הם ראו בו את השחקן האולטימטיבי שיכול לגלם את התפקידים, כלל התפקידים שמאפיינים את ההודי הטיפוסי בהודו לכלל מאפייניו.
זה קצת סתם, זה קצת אירוני, אתה יודע שבבוליווד מלהקים שחקנים שהם קצת יותר בהירים, ומלהקים כמו כל תעשייה שחקנים יפים, ובסוף הוליווד מחפשת את ההודי שנראה הודי אותנטי.
כן, בפירוש, בפירוש זה כך.
משה פשוט העלה את הנקודה המאוד נכונה מבחינה הזה שההוליווד, מבחינה הזאת שההוליווד באמת חיפש את הדמות ההודי הטיפוסי. ומתי גילו את הדמות ההודי הטיפוסי שהוא אלפן חן? בסרט שלו, נמסק, שהופק על ידי המפורסמת מירה נייר. מירה נייר שעשתה את הסרט סלאם בומבי בפעם הראשונה, ואלפן חן שיחק בו תפקיד מאוד מזערי. כן. אמנם היה יותר תפקיד, אבל התפקיד בסופו של דבר היה מזערי, כי...
זה הסרט אחרי העריכה.
והיא ראתה בו ממש את הכישרון למשחק. ואז הבטיחה לעצמה שהיא תיתן לו תפקיד ראשי באחד הסרטים שלו. וזה היה בנמסק, וזה היה סרט אמריקאי בהוליווד, ואז בזמנו כמובן אני חושבת שהבחינו בקישוריו של אלפן חן, ואז משם הוא הלך והתפרסם גם בהוליווד, וגם בסרט The Warrior, הסרט הברית.
נכון, ששם זו הייתה הפריצה שלו. אבל משה, אתה כל פעם מנסה להשלים איזה משהו, ואיכשהו אני לא נותנת לך, בבקשה. כן.
לגבי אלפן חן, אלפן חן מלבד לשחק בסרטים בוליוודיים שהם לא סרטי מסאלה, ככה, בעוד יש סרטים שקראים ארט סינמה, אתה קולנוע ככה איכותי, תרבותי, ויש את הסרטים המסאלה, שזה סרטים עם שירים וריקודים וצבעונים, וכמו שרוב הסרטנים מגלמים ומככבים שם. אבל אלפן חן גם שיחק בסרטים בוליוודיים טיפוסים, יש את הסרט טנקיו שזה... קומדיה עם מקשי קומר ובובי דיול, וסונים שטי, שהוא גם היה חלק מצוות השחקנים המוביל שם, וזה היה סרט קומי, היה סרט לייף אין המטרו, שגם סרט שמתאר את המעמד העליון בבומבי, את הקשרים עם הנשים שלהם בעבודה, שהוא גם כן גילם איזה דמות דומיננטית בסרט הזה. אז ראינו אותו גם בסרטים הוליוודיים בתפקידי משנה, גם בסרטים הודיים בתפקידי משנה. אני חייב לציין שאת תחילת דרכו, מבד הסרט סלאם בומבי, המסלול שלו בבוליווד היה כשחקן משנה, אף שחקן אורח במספר סרטים, ולאט לאט הוא התברג וניתנו לו גם תפקידים משנים איכותיים, וגם תפקידים ראשיים, למשל כמו שראינו אותו באנגרזי מדיום, הסרט האחרון שלו, ובאינגליש מדיום, בפאנקס אין טומאר, זה סרט הסיפור, שמבוסס על סיפור אמיתי, שהוא גם כן גילם שם את השחקן הראשי. אז הוא שיחק, אפשר לומר שהוא נגע, בכל הרבדים ובכל הז'אנרים של הקולנוע. זה יכול להיות, זה גם קומדיה, גם סרטי אקשן, הוא עושה גם סרטי אקשן מקורה נבל. היו לו מספר רב של סרטים שהוא היה נבל בסרט. הוא היה הדמות הרעה בסרט. אז טעמנו ממנו ככה בכל הז'אנרים, בכל הטעמים, בסרטים שגם היו שוברי קופות גדולים. הוא השאיר המון המון קולנוע איכותי וטוב לצופים שלו ולמעריצים שלו, חייב לציין.
יש לו מורשת מפוארת. אגב, על אנגרזי שהזכרת אותו, שזה סרט חדש, זה סרט בעצם האחרון שלו שעומד לצאת, אז אני הבנתי, בעצם איתך סיפרת לי, שבעצם כל הסרטים ההודים, אחרי שמצלמים אותם, עושים להם דיבוב. זאת אומרת, בגלל שיש רעשי רקע, אז אחרי זה שחקנים מקליטים את הקול שלהם לסרט, שזה דבר מדהים, בחיים לא שמעתי על זה.
בפירוש, כל סרט בעולם, אגב, לא רק סרט הודי, כל סרט בעולם.
באמת? וואו. גם סרט הוליוודי? גם סרט הוליוודי עושה לו דיבור?
גם סרט הוליוודי. יש סצנות נקודתיות שהבמאים מעדיפים להשאיר את זה, כפי שזה כמובן אם שומעים טוב, בגלל שקשה לשחקן לשחזר את הרגש. לצורך העניין, אתן דוגמה, יש סרט השיקור שרבי של עמיתב בצ'אן, שמי שגידל אותו ככה נפטר בבית חולים, אז בסרט הזה לצורך העניין, הסצנה הזאת נשארה כפי שהיא בצילום המקורי, כי הבמאי לא רצה לשחזר את הדיבור של עמיתב בצ'אן. אז הוא אמר, אני רוצה שזה יישאר כפי שזה היה במקור, וכשרואים את הסרט הזה, למי שמבחין, אז הוא שומע ממש את הרכשים של המצלמה אפילו ככה ברקע. אבל כעיקרון כל סרט עוד יעובר דאבינג, יכול מאפיין עבור.
שמרית, אחר שיש, אין לנו הרבה זמן בזום, אני הייתי רוצה גם לספר עוד קטע אחד פרופר, שקשור לאירפן חן, והוא ככה, שלפני מותו, הוא דמיין משהו מול עיניו. הוא דמיין דבר, כאילו שהוא נוסע ברכבת. הוא נוסע ברכבת, ומגיע אליו כרטיסן ואומר לו שאדוני, תראה, התחנה שלך הגיעה. אז אירפן חן אומר, איך יכול להיות שהתחנה שלי הגיעה כל כך מהר? הרי אמי רק ירדה לפני כמה תחנות. זאת אומרת שאימו נפטרה לפניו לפני כמה ימים. אז הוא אומר שאיך יכול להיות שהתחנה שלי הגיעה כל כך מהר. סך הכול עברו 53 שנה, 3 חודשים ו-22 יום, והתחנה שלי הגיעה. זאת אומרת, שהאדם חושב, חולם חלומות, ורוצה דברים בשביל עצמו, אבל בסופו של דבר, מי שקובע באמת זה הגורל. והוא עד סוף ימיו, למרות הגורל, למרות הקשיים, מילא הרבה חיוביות והרבה פילוסופיה עמוקה כלפי החיים, וככה הוא נתן כוח למשפחתו היקרה וגם לאנשים הקרובים אליו. וזה היה אירפן חן, בן אדם מאוד מאוד צנוע.
אז משה, סליחה, היינו בסרט אנגרזי, אז הבנתי שאת הדיבוב שלו עשה בזמן שהוא היה בבית חולים?
גם, מה שהם הספיקו לפני, אז לפני, ומה שהם הספיקו, אז הוא היה בלונדון, אז בסטודיו שם, כי חייב סטודיו על מנת לדובר. וכפי שציינתי לך בטלפון, שאת הטיזר והטריילר שיצא, הוא העביר את המסר בהודעת אודיו באייפון. והבמה החליט להשאיר את זה כפי שזה, אני יודעת שהקהל יחוש את אירפן חן האמיתי, מה עובר בתקופה הזאת, הם אפילו הם לא ניקו את זה, זה לא עבר שום
עריכה,
שום דבר. איך שהאודיו שנשלח באייפון, ככה הם השאירו את זה בטיזר, ואני חושב שזאת המתנה הגדולה ביותר שהמריצים שלו קיבלו ממנו, כי זה יישאר איתם לעד, הקול האמיתי שלו בטיזר של הסרט שלו, אנגרזי מדיום.
וואי, מרגש. כן. מרגש. אז בואו נדבר על עוד סרט אחד ונסיים כדי שנספיק את כל הזמן של הזום. אז בעצם יש את הסרט, אחד הסרטים הכי יפים שלו בעיניי, אחד מהיפים שלו, כי באמת יש לו סרטים מאוד יפים, זה הסרט לאנץ' בוקס. ויש קודם כל את הקטע הזה שאני בכלל לא מצליחה להבין, שבעצם האישה מבשלת וכאילו צריך איזה מערך של שליחים שיקח את האוכל, ואחרי זה גם מחזיר את זה, זה אפילו הבעל לא מחזיר את הקופסאות. אז קודם כל, בכלל להבין את הפואנטה של הדבר הזה, למה כאילו זה לא מקובל שייצאו לאכול בחוץ, שיקנו אוכל, נשמח לשמוע למה, איך זה, למה זה בדיוק עובד ככה.
בעודו יש להם מאפייני תרבות מאוד מאוד שונים, זה עולם אחר, יש להם את המערכת הזאת של השלוחים של האוכל, ומגיע להם חנווני בבוקר ונותן להם חלב, וגם את הכביסה נוספים מהבית ומחזרים להם את זה אחרי יומיים מקפלת. אז יש להם כל מיני קצת סקיידול יומי כזה שהוא קצת שונה מהמערב, אפילו גם פה בישראל. אז הם רגילים לזה, לקטע הזה של הלאנץ' בוקס הזה, שהאישה מכינה לו את האוכל, וזה נשלח על ידי שליח, וזה מגיע לו בדיוק עם השם והשעה שזה אמור להגיע, כך כמו סרגל. אז זה ככה חלק מהמאפייני השגרה שלהם בבומבי, בכלל בערים גדולות אחרות בהודו.
אני רוצה להוסיף לנושא הזה, שהנושא הזה של לשלוח את האוכל למשרדים, זה נושא מאוד מפורסם בכל העולם היום, וזה נקרא האנשים שקוראים להם הדבאוואלאס. דבאוואלאס האלה הם מפורסמים היום בכל רחבי העולם, ואפילו קיבלו פרסים גדולים, על המאמץ העבודה שלהם, שהם מספקים ומנפקים אוכל יום-יום לאלפי מיליוני אנשים בבומבי.
כן, אגב, אורי.
ולפי המקור.
אגב, לפי...
זה מה שקורה בלאנצ'בוקס.
נכון, זה מצחיק שהיא מתלוננת לשליח, שבעצם הוא עשה טעות והאוכל מגיע למישהו אחר, אז הוא אומר לה, מכל העולם באו לראות את זה, מהרווארד באו ללמוד את השיטה שלנו, מלכת האנגליה, איך אנחנו, אנחנו לא טועים במשלוחים, אבל יש לה אותה...
זה בשביל הסרט הם לא טועים.
את אומרת שאין מצב שהם עושים טעות?
אין מצב, זה סך הכל עושים בסרט.
גם בסרט, שמרית, גם בסרט יפיינו את הטעות הזאת כטעות נדירה, כי זה לא משהו שכיח בכל המערכת של המשלוחים הזאת בהודו. זה כאילו הייתה טעות נדירה.
המשלוח שלה עובר דרך אוטובוס ודרך רכבת ועוד רכבת, ואז הוא מגיע למשרד, זה כאילו מטורף, איך כאילו, הם לא מתבלבלים, כאילו, חוץ מבמקרה
הזה. ככה זה פועל שם.
כן.
ישראלי בצוי גם יכול לשאול שאלה, למה בכלל צריך את המשלוח הזה?
לא, זה מה ששאלתי, כן.
אשתך מכינה לך את האוכל בבוקר, קח את זה איתך?
כן, לפחות תחזיר את הקופסה, אבל יש שליח שגם מחזיר את הקופסה.
כן.
כן. עכשיו, טוב, אז... אז פלורי, את רצית להקריא לנו שיר שכתבת...
נכון, קטע האחרון של השיר של סבא שלי שהוא כתב אז בזמנו, על מסע האחרון של האדם בעולם הזה, וזה אני מקדישה לשני השחקנים הבוליוודים האהובים שנפטרו לאחרונה, והשורות הם כתובים בהינדי. וככה אני אגיד, ואחרי זה אני אתרגם להם את זה. השיר אומר, ג'איינגי מולכי אדם אקדין בסנה כליה, פיר נהי איינגי הם יסורת דיכנה כליה. גם ניקל ג'אי ג'ב מירה, מיטי פרי רה ג'איינגי, איינגי מירה סו בעלמה עשו בחנה כליה. נקי קרלי חד סי, נקי קם איינגי, קברמי קוי נהי איינגי, תורכו צ'ורנה כליה. זה אומר, יום יבוא ועבור להתגורר בעולם הבא, עולם שממנו בא האדם, ולא אבוא להראות לכם את פניי שוב. אחרי שנשמתי תצא, מה שישאר זה רק האדמה שממנה באתי. לכן, תעשה טוב בעולם הזה, זה מה שיעזור לנו בעולם הבא, כי אף אחד לא יוכל להצילנו מתוך הקבר. מילים אלו גם חרוקות על המגזלה של סבא שלי.
מרגש, מרגש.
שמר.
משה, רצית להוסיף משהו לפני סיום?
כן, לגבי רישי כפור ככה, אני גם אומר עליו מילה, שמדובר בלג'נד, שחקן מאוד דומיננטי ובולט במשך 50 שנים של עשייה, הוא כחל ביותר מ-160 סרטים. אחד הסרטים הגדולים שלו לאחרונה היו עם אירפן חן, סרט שנקרא די-דיי, שגם אירפן חן ורישי כפור כחבו זה לצד זה. שככה הסרט הזה תפס עכשיו מקום בליבם של המון מעריצים, כי בעצם שניהם כחבו, והם נפטרו יום אחרי יום, שזה היה ככה מין משהו טרגי ככה לכל המעריצים ואוהבי הז'אנר. אז גם רישי כפור, שחקן גדול מאוד, וגם דרך כלל מאוד מפורסם כאן במדינת ישראל בקרב המעריצים, ואנחנו בעזרת השם עושים מחווה לשני השחקנים האלה בערוצים ביוני הקרוב.
כן, מעולה. אז באמת תודה לכם. כמו שאתם רואים, יכלנו להמשיך לדבר כאן עוד שעות על הקולנוע בוליוודי, ואולי נמצא עוד הזדמנות לעשות את זה. אז תודה לך, פלורי שמעוני, תודה לך, משה ספיר, ותודה על הזמן שלכם. תודה רבה.
תודה
רבה.
תודה, משה. ונשלם
לה. תודה.
בריאות, ערכים ימים ובשורות טובות.
אמן.
טוב, אחי.
תודה.
בשורות. ביי ביי.